משנה בתחילת פרק שני, יש משנה בתחילת פרק שני, שהמשנה מתארת לנו את סדרי העבודה. חסר למישהו משהו? בסדר. המשנה מתארת לנו את סדרי העבודה, את סדרי העבודה בבית המקדש. אז אומרת המשנה, בראשונה כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם, ובזמן שאין מרובים רצים ועולים בכבש. הכבש זה היה כעין המדרגות שאיתם היו עולים למזבח. האורך שלו היה 32 אמה, לצורך העניין כ-16 מטר. 16 מטר של איזשהו שיפוע שדרכו רצים. אני לא יודע אם זה קיים היום, בזמנו כשהיינו יורדים בדרך יריחו לאזור ים המלח, באזור מפעלי ים המלח בנו מזבח בגודל הטבעי שלו, ואולי זה עוד עומד היום, אין לי מושג. לא מכירים, סתם כדי שאנשים יהיה להם פרופורציה על הגודל, ושם יש, ואני אומר, הכבש, חזוני, רב חיים נאי, שיעורים, אבל זה 32 אמה. עכשיו מה קורה? וכל הקודמת חברו בארבע אמות זכה. כאין, סליחה על השימוש במילים הללו, כאין תחרות ריצה, כל מי שמגיע ראשון זכה. שואלת המשנה, ואם היו שניהם שווים, זאת אומרת, שניים הגיעו לקו הגמר ביחד, הממונה אומר להם מצביעו. עושים מה שבצבא קוראים מספרי מוות, ומי שזוכה, זוכה. מה זה מספרי מוות? עומדים בשלשות, אומרים 28, מתחילים לספור מהראשון, הגיעו ל-28, נשאר שווה.
מה זה?
אתה הולך מחר ללשכת הגיוס. נשאר שבת. מה הבנת? נשאר מה?
גם אני שמעתי.
אנחנו לא הורגים פה אף אחד, יש פה גם כהנים, זה לא פשוט. אז לא שמעתם אף פעם את המושג מספר מוות? זה עניינו, זה חלקו וזה עניינו. בקיצור, שזה באנו פה לשיעור עד שש בערב בלי נדר, העניין יהיה מסודר לך. מה? תכף נראה. לכן עשו את המשמעות, זאת אומרת, זה חלק מהסדר שעשו. תכף נראה, כן, רק שנייה, תנו ליהודי להתבטא, זאת אומרת, שאני אוכל לדבר קצת. אז ומה הם מוציאים? אחת או שתיים, והם מוציאים אגודל. בקיצור, יש דיון איזה אצבעות מוציאים כשעושים את הספירה וכו'. אומרת המשנה מעשה, וזה דבר נדיר שיש במשנה מעשיות, זו סוגיה מעניינת בפני עצמה, האגדתות שנמצאות בתוך המשנה. המשנה עניינה הלכה, מה פתאום לספר מעשה? מספרת המשנה מעשה, שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, ודחף אחד מהם את חברו, ונפל ונשברה רגלו. זאת אומרת, שניים רצו בכבש למעלה, אני רואה שתירוש, זה סיפור בשבילך, זאת אומרת, זה משהו בית שעני קלאסי כזה. זאת אומרת, זה משהו בית שעני קלאסי. הכניס אותך לחיים. אתה מרגיש... מה?
זה עם הסכין יתר.
זה עם הסכין, בסדר, אנחנו עולים בקודש, לאט לאט. וכיוון שראו בית דין שבאים מדי סכנה, זאת אומרת, הולכים כהנים לעבוד במקדש, לעשות תרומת הדשא, וצריך בסוף להגיע לקופת חולים, שבאים מדי סכנה, התקינו שלא יהיו תורמים את המזבח, אלא בפייס. מה זאת אומרת אלא בפייס? לא מפעל הפייס של היום, אבל זאת המשמעות של המילה. פייס זה גורל. מטילים גורלות ויש משמרות ועושים מי עושה את זה, מי עושה את זה. כל הדבר הזה מתבצע בצורה מסודרת. זאת המשנה. עמוד לאחר מכן, זאת אומרת, בדף שמופיע לפניכם, ואמרתי שהיום לשינויים בגרסאות, יש לנו כאן קטע בבבלי, יש לו מקבילה, זאת אומרת, לא יש לו מקבילה, מבחינת העניין, ואולי נעשה את זה החל מהפעם הבאה, זה, אני עושה את זה כי אנחנו לומדים את הקטע בתלמוד הבבלי, אבל מבחינה כרונולוגית זה לא נכון הדף הזה. המקור הראשון היה צריך להיות ספרי, הספרי זה מדרשי ההלכה, זה הדבר הראשון. המקור השני היה צריך להיות התוספתא, תוספתא זה הרי ברייתות שלא נכנסו למשנה, זה המקור השני. המקור השלישי היה צריך, יש פה פעמיים בתוספתא, גם בשבועות, צוקר מנדל. זה צוקר, זה סוכר, אבל צוקר מנדל, היום כבר לא, במאגר התורני משום מה לא שינו את זה, יש לנו, התוספתא מופיעה בסוף כל מסכת, יש תוספתא. עכשיו, זה לא מהדורה מדעית מסודרת ומעודכנת. אז צוקרמנדל היה יהודי, זה שם של בן אדם, שהוא הוציא מהדורה של כל התוספתא בקרך אחד, כל התוספתא לכל השס, ועד המהדורה שמופיעה למטה, ליברמן, שגם זה שם של בן אדם, רב שאול ליברמן, הוא הוציא את התוספתא במהדורה מיוחדת במינה, כולל הערות תוספתא כפשוטה, אני משתמש בזה הרבה בהכנת השיעורים. רק מה שקרה, כשהוא נפטר, אז הוא עוד לא הוציא נזיקין. אז בתקליטור התורני, שבועות, מסכת שבועות לקוחה מצוקרמנדל. מסכת יומה, שהיא קדומה יותר, לקוחה מליברמן. נדמה לי שהיום יש גם, גם על נזיקין, יש את המהדורה של ליברמן. אז אני אומר שוב, הספרי זה המקור הראשון. לאחר מכן, התוספתא, משניות שלא נכנסו, ברייתות שלא נכנסו למשנה, זה המקור השני. המקור השלישי הוא הירושלמי, המקור הרביעי הוא הבבלי, וכמובן שהמקור האחרון הוא הילקוט שמעוני, שהוא לקט של מדרשים בלתי מזוהים, בלתי ידועים, המאה ה-13 בערך. אז זה מבחינת הסדר הכרונולוגי. כיוון שאנחנו לומדים, את האגדות עוד בתלמוד, אז לכן אנחנו מביאים תמיד את הקטע בגמרא, את הקטע בבבלי, אנחנו מביאים אותו כקטע הראשון. מבחינת הסרגל ההיסטורי, הם שניהם זהות, כן. עכשיו כך, למה זה משמעותי ומה התוכן של העניינים הללו? אז בוא נקרא במקור הראשון. מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. תנו רבנן. מעשה בשני כהנים. שימו לב לתוספתא במסכת שבועות. מעשה בשני אחים כהנים. זאת אומרת, יש לנו או מעשה בשני כהנים, או מעשה בשני אחים כהנים. ואולי נפקמין אל הדבר, הירושלמי, מעשה באחד שקדם את חברו בתוך 400 של מזבח. הוא כהן אותו אחד, הוא לא כהן, הוא אח שלו, הוא בן דוד שלו, לא יודע. אז אני אומר, כשאנחנו לומדים אגדתא, כשאתה לומד טקסט תלמודי, אתה צריך להכיר את המקורות שלו. כי השאלה היא, אם משהו השתבש פה, מה קרה פה, איך קרה פה. עכשיו, אלה כל המקורות שלמיטב ידיעתם של יונתן גליק וטוביה ליפשיץ, זה מה שמופיע במקורות חז"ל. נכון? כך בדקנו. אין לנו עוד מקורות. אז אנחנו יכולים לראות שזה מופיע 1, 2, 3, 4, 5, 6, בשישה מקומות, ובכל מקום יש איזשהו שינוי. אז לפעמים השינוי הזה הוא מאוד משמעותי. כאן מעשה בשני כהנים. ופתאום אתה רואה שבתוספתא מעשה בשני אחים כהנים, ואתה רואה בירושלמי מעשה באחד שקדם את חברו. צריך להתבונן בזה. אנחנו לא עוסקים כאן במחקר התלמוד, אבל אולי נראה בזה כמה נפקמינות. כן, אני חושב שבהחלט יש כאן איזושהי נקודה. שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. אמרנו, הכבש אורכו היה 32 אמות, ריצה של 16 מטר. ריצה לא ארוכה במיוחד. קדם אחד מהם לתוך 400 של חברו. אין לי הסבר למשפט הזה. תכף אני אגיד את מה שאין לי הסבר, אבל לכאורה אין הסבר למשפט הזה. נטל סכין ותקע לו בליבו. זה דבר שמהבוקר אני פשוט לא הייתי חייב לגמור, עוד לא שאלתי את רב אביגדור. זה גם משפט שאני לא מבין. כל כהן היה מסתובב בבית המקדש עם סכין? זה נשמע...
איפה הוא נטל?
מה זה? אבל אסור, לא תעלה במעלות על מזבחי, הרי כתוב שלא שמים על המזבח אבני... מה זה?
אם כתוב לו תרצח והוא רצח.
לא, אז קודם כל, הקוצקר אומר, מכיוון שיש שם את נחתה, לכן אפשר לרצוח, אחרת לא הייתה מציאות של רציחה. אבל כאן נטל סכין ותקע לו בליבו, משמע שכל העסק הזה היה ספונטני. עכשיו מה, הוא החזיק סכין? כמו שחייל הולך עם נשק, כהן הלך עם סכין? מה?
איך אתה שוחט?
לא, אז אם מדובר שהוא ירד למטה, פה נשמע כאילו שכל העסק הזה היה בצורה ספונטנית. אז מאיפה הוא נטל את הסכין? מה זה, מאיפה הייתה לו סכין?
מה?
אבל הוא רץ לתרומת הדשן, זה היה הרי בתחילת הבוקר, ודנו מי יעשה את תרומת הדשן. אז זה היה הפייס. אוקיי, אני לא מתווכח, אני רק אומר, רבותיי, זה נקודה שאלתי את הרב ג'ימיטרובסקי, האם יש באיזשהו מקום, בשס, במשניות או במשהו, אני צריך לשאול את רב אביגדור, עוד לא ראיתי אותו, אני חיפשתי בעשרות ספרים. יותר מעשרות. מה המשמעות שנטל סכין? מאיפה הסכין? אם תגידו שהוא ירד לאזור השחיטה, שהוא ירד לאזור השחיטה ומשם הוא לקח סכין, אז זה לא היה ספונטני, למה השני לא ברח?
אפשר להגיד שהוא היה באזור השחיטה לפני ואז הוא רץ.
אבל הוא רץ עם סכין, הוא לקח סכין למעלה למזבח. מה שחיטה? הוא רץ לתרומת הדשן, שום שחיטה. מה זה? לא, פה כתוב שבאו ועלו בכבש, אנחנו קוראים בעברית. שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. הם עולים. חבר'ה, אני רואה שהתחלנו לדבר על סכינים, כולם פה התעוררו לחיים. כן.
כן. מסתם שזה שדקר אותו זה היה מאחורה, נכון?
תכף נראה, אני אמרתי שיש לי פה, זה המשפט השני שאני לא מבין. תסבירו לי מה זה קדם אחד מהם לתוך 400 של חברו. לא, לא, אורי, אורי, בוא. סליחה, סליחה, אני מבקש קודם כל להסביר את הסיטואציה. אנחנו מדברים על כהנים, מעשה שהיו שניהם רצים ועולים בכבש. זה הולך על פסקה במשנה. המשנה מדברת על מה? בראשונה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח, בקיצור, מדובר פה על תרומת הדשן. מדובר פה, אני קורא ברש"י, כל כהן שהיה מאותו ביתיו רוצה לתרום הדשן שחרית תורם, ולא היה פייס לדבר. ואז כל הריצה הזאת היא לא הייתה להקריב.
לפני זה לה... הייתה השחיטה, הוא היה באמצע השחיטה, ורץ תוך כתב.
איפה זה כתוב פה מה
שאתה
אומר? אם אתה לא יודע, גם אני לא יודע.
אולי היה לו סכין מראש, מתחת ל...
שואל אני, האם כל כהן בבית המקדש...
לא, הוא תכנן את זה מראש.
אבל אולי הוא היה זוכה ראשון, אולי הוא היה מגיע ראשון.
הוא הלך לתוך 400 של חברון, נכון?
אני לא יודע הסבר למשפט הזה, אני תכף רוצה לסבך אתכם בזה גם. הוא לא רץ לפניו, זה משפט קשה. תכף, תכף, תכף. רבו יסי, אנחנו מנסים לנתח טקסט. צריך להיות אמיתיים למה שכתוב. לא הרגשות ולא מה שהגננת סיפרה לנו. מה כתוב פה? מה זה?
הוא לא מניף.
כן, בסדר. יש בעיה להרוג אנשים. זאת אומרת, יש בעיה של להרוג אנשים זה בעיה.
הנפה בברזל זה רק בבנייה. זה לא ב...
לא, 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 לא.
רק בבניית המזבח.
כן, ליאור, רגע, יושב שם יהודי ששואל משהו, לא נותנים לו. לא אמרת משהו? לא, היה נדמה לי שכן.
הוא לא באמת קדם, ואז הוא זכה, הוא התחיל כבר תרומת הדשן, הוא באמת ירד לבית מטבחיים, לקח סכין וחזר.
יכול להיות? הנה חינמי. אז בהחלט, זאת אומרת שכל העסק לא היה ספונטני. זאת אומרת, הוא ירד חזרה למטה, הלך לבית המטבחיים, הלך חזרה ואמר, עכשיו אני אראה לך, אתה הקדמת אותי וקדימה. מה אתה מבסוט כל כך?
מה זה נקמנות?
אז אני לא יודע, בשביל זה אנחנו לומדים. בשביל זה אנחנו לומדים, מה אנחנו יושבים ועושים פה? יושבים ולומדים. בסדר, נטל סכין. נטל סכין ותקע לו בליבו. עמד רבי צדוק, תכף נראה מי זה רבי צדוק הזה, על מעלות האולם, ושימו לב, שגם פה יש איזה שינוי נוסח מאוד משמעותי. איפה שינוי הנוסח המשמעותי? שינוי הנוסח המשמעותי מופיע בהר הבית. זאת אומרת, מופיע במקור
בבית הספר מסכת שבועות צוקר.
כן, כן, רגע. צוקר מנדל, אל תתבלבל. אז בתוספתא, בתוספתא בשבועות כתוב שזה לא עמד סתם על מעלות האולם, אלא עמד על מעלות האולם בהר הבית. אם הוא עמד על מעלות האולם בהר הבית, מה צריך להיות הסטטוס שלו? כהן. השאלה אם זה נכון או לא, נראה את הרשש, נראה את העניינים. רגע, רגע, שנייה. בוא אנחנו קודם כל אומרים מה אנחנו לא מבינים. אחרי זה נתחיל לומר מה יש לנו פה. ואמר, אחינו בית ישראל שימו. הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה, ויצאו זקניך ושופטיך, אנו. על מי להביא עגלה ערופה? יכול מישהו להסביר לי מה הקשר פה לעגלה ערופה?
נו, אבל חודים מי זה? חודים מי הרוצח? השאלה
אם
באמת
יודעים, השאלה אם הכהנים ראו מי שמרצח.
אחד נוטל סכין בתוך בית המקדש, הורג מישהו אחר ולא ידעו מי זה? מה? בצנאה או בציניות? בסדר, הנה חינמי, מסכים. על העיר או על העזרות? גאו כל העם בבחייה. אני שמח שאתם מתקוממים, הפשט הוא שיש לנו פה מה ללמוד. בא אביו של תינוק, איפה הגיע פה תינוק? מי זה התינוק?
המת.
המת זה התינוק? מה זאת אומרת? כהן? מה? מה תינוק? לא הבנתי. לא הבנתי, תינוק? אני שואל שאלה, תינוק יכול לעבוד בבית המקדש?
הוא לא תינוק, הוא נער, הוא ילד, הוא...
הוא רק נגיד
20
עובדים בבית המקדש.
נכון, אז איך יכול להיות תינוק? מה אתה אומר?
תינוק,
לא יודע, עוד קושיה. מצאו כשהוא מפרפר. אמר, הרי הוא כפרתכם, ועדיין מני מפרפר, ולא נטמעה סכין. איזה סיפור מוזר. יש לנו פה עסק, יש לנו פה עסק עם בן אדם שמת, אבל אומרים, רגע, הוא עוד לא מת לגמרי, הוא מפרפר, אבל את הסכין אנחנו יכולים עוד להרוויח. הסכין הרי זה כלי שרת, משתמשים בזה במקדש לעבודה, זה כמו שאחד ככה, אחד רחמנה לצן, חלילה, חלילה וחז, עיסה, יעשה תאונת דרכים, והוא יגיד, איזה יופי, הפגוש עוד לא... בוא נה, מפנים פה מישהו למדה, מה קרה לך? לא, לא, אבל הפגוש נשאר בסדר, לא קרה כלום. מה הולך פה? רבו ישראל, לא הודיעו שהשיעור מתחיל ב-5? אני מבקש לא לרוץ פה עם סכינים על גבי המזבח. לכולם יש דפים. החשוב לי ביותר, אני אומר שוב, אנחנו לומדים היום לעילוי נשמת דוד ישי, סיפרתי קודם, לא היו פה הרבה חבר'ה ב-5, שבדרך כלל בתת בתמוז אני נוסע לבית הקברות הצבאי בסגולה, פתח תקווה. היה לנו תלמיד בישיבה לפני 10 שנים, היה בשירות השני, אז עוד היינו עושים את ההסדר בשתי תקופות, והוא היה בשריון, והוא יצא בג' בתמוז הביתה מהגדוד שלו במעלה אדומים, עלה על טרנט ונסע לפתח תקווה, שם הוא גר, והוא ירד במחלף של לוד, בכניסה לשדה התעופה, ועברה מסעית שנפל ממנה, הוא רצה לחצות הכביש במעבר חצייה, אפילו נדמה לי שהוא עוד עמד על המדרכה, ומסעית הסתובבה שם, ואיזה נתיך ברזל אדיר נפל מהמסעית, ופגע בו, שכב שבוע שלם מחוסר הכרה בתל השומר, שכל הישיבה פה על הרגליים עם תהילים ותפילות וכו', ובתת בתמוז הוא נפטר, זה היה בדיוק לפני 10 שנים, והתנצלתי לפני ההורים שבגלל השיעור שנלמד אותו לעילוי נשמתו, אני לא יבוא להזכרה שלו. אז אנחנו עוסקים בסיפור בבבלי, הסיפור המוכר, בינתיים אנחנו בשלב הקושיות. זאת אומרת, יש פה, התחוללה פה מעומד שהגעתם, מקווה שהרוחות יירגעו עד עכשיו, אנחנו נמצאים לקראת סוף הסיפור. עוד מאומה אתה רוצה לחולל, כן?
ואחר כך, בינתיים אף אחד לא בדק מקורא איתו.
איפה אחר כך?
ברוב המקומות, ארבע מקומות.
טוב, אנחנו לומדים את הבבלי תכף. בא אביו של תינוק, מצאו כשהוא מפרפר, אמר הרי הוא כפרתכם, ועדיין מי מפרפר, ולא נטמעה עסקים, ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. וכן הוא אומר, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. לא נתבלבל, הסיפור הזה של רבי צדוק, כמו רוב העניינים שעסקנו בהם במסכת יומא, מדבר על בית שני. והסיפור של מנשה, חטות מנשה, מי שמכיר ירמיהו, מלאכים וכו', הכוונה היא לבית ראשון. ובכל אופן עברו יומיים וחצי בין בית ראשון לבית שני, בכל אופן הגמרא מזכירה את זה. שואלת הגמרא, היי מעשה קדים. היי מעשה קדים, הכוונה היא, האם המשנה שקראנו בהתחלה שנשברה הרגל, או הסיפור של הרצח? היי מעשה קדים, אילי מדי שפיכות דמים, אשתה השפיכות דמים לא תקנו פייסה, הנשברה רגלו תקינו, אלא דנשברה רגלו קדים, תכף נסביר את הסיפור הזה. עד כאן המעשה, עם הדגשים, עם ההבדלים, ראינו. זה מופיע... רגע, החלטתם? אני מבין לא נתת לי לדבר היום, עוד לא אמרנו שום דבר. מה זה? בסדר, בסדר, אז זה לא מעיקר הסיפור, אבל תכף נביא את זה. נתייחס לזה, כן. מה?
יש עוד הבדל.
עוד הבדל, יש עוד הרבה.
שכאן,
דרך אגב, אין לי בעיה שכולם ידברו הרבה, רק אני צריך לעמוד בזמנים, בשש אני צריך לגמור.
כאן כתוב שעל המדחה שקשה עליהם תארת קלים יותר משפחודמים, ושם שחביבה עליהם...
נכון.
שמתקים חביבה עליהם יותר משפחודמים.
אז אני אומר עוד פעם, למען האמת, אם הייתי בקיא בחוכמת המחשפים, אז צריך לכתוב גם את הסיפור הזה אחרת. כי אם אתה כותב את זה, אם היינו מוציאים את הדף בצורה כזאת, וכותבים את זה בטורים, כאן, ומראים את ההבדלים ואת ההשוואות, יש פה למשל פעם אחת כתובה המילה שקשה להם לישראל, פעם אחת זה לא כתוב, האם זה כהנים, האם זה לא, זה דברים מרתקים, ההשוואות האלה, בין דבר אחד לשני. אני כשלעצמי באמת מסמן בקווים, אחרי שאני מוציא, אחרי שהדף יוצא, מסמן בקווים את כל ההבדלים, אז יש פה בהחלט כמה וכמה דברים. לכן אמרתי בהתחלה שמבחינת מבחינת השכבות של הסיפור הזה, אם אני משתמש במילה, במילה מתקדמת, אז הספרי זה המקור הראשון, זה פרשת מטות מסעי, ולאחר מכן הקטעים בתוספתא, לאחר מכן הירושלמי, לאחר מכן הבבלי, בסופו של דבר הילקוט שהוא מלקט את כל הדברים הללו, ובהחלט, אולי אם ככה נתקדם בצורת הלימוד שלנו, אז בהחלט אפשר לעשות את זה. מה שקורה, אתה מזין את הסיפור הזה, ואתה פשוט כותב אותו, כמו שאמרתי, בשורות קצרות יותר, ואתה מקביל אליו את כל המקבילות שיש, ואז פתאום כל ההבדלים צצים ועולים, ואתה רואה שיש הרבה מאוד הבדלים. אז עד כאן הדברים שקראנו ושראינו. עכשיו בואו ננסה, נתחיל לנתח את הדברים הללו ולהבין את המשמעות שלהם. אז קודם כל בואו נתחיל בדבר שבו סיימנו. זאת אומרת, נתחיל בדבר שבו סיימנו, כי ראינו משנה, וראינו שבעקבות המשנה הזאת סיפור על שבירת רגל של מישהו, שזה מופיע בכ"ט עמוד א' במשנה, שנשברה רגלו של כהן, אני קורא שוב, מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, ודחף אחד מהם את חברו ונפל ונשברה רגלו, וכיוון שראו בדין שבאים מדי סכנה, התקינו שלא יהיו תורמים את המזבח אלא בפייס. הגמרא לאחר מכן מביאה סיפור של שפיכות דמים. שואלת הגמרא בהמשך, מה? למה? מעקה? לא, בכבש לא היה מעקה. לא העלו על דעתם שמישהו ייפול משם בכלל.
מה הגובה של זה?
זאת אומרת, זה מתחיל מגובה אפס, וכשזה מגיע למזבח, מה היה הגובה של המזבח? נסתכל ב... מה זה?
מגג?
נביא חומש ונסתכל מה קורה. אז זה היה הגובה שלו. זאת אומרת, זה היה מגיע מההתחלה עד... אתה יודע באיזה פרשה להסתכל? מה זה? בסוף שמות. זו תשובה מאוד נחמדה כזאת. בסוף שמות. איפה מתחיל אצלך סוף שמות?
בסוף חומש.
אבל איפה זה מתחיל הסוף
שמות? פרשיות של המשכן.
פרשיות של המשכן. אצלי זה מתחיל באמצע. תרומה, תצווה.
זה סוף שמות.
אבל נדמה לי שאיפה מופיע, איפה מופיע מזבח הנחושת? לא בכי תיסע?
שלוש עמות קורות.
על המזבח.
איפה אתה קורא? איפה אתה קורא?
תרומה.
כן. אפשר לקבל את החומש בטובך. אני מודה לך מאוד. שם המערכת. ועשית את המזבח עצי שיטים, 500 אורך ו500 רוחב רבוע יהיה המזבח, ו3 עמות קומתו. פירושו של דבר, שזה דבר מאוד לא גבוה, זה 1.5 מטר גובה. 3 עמות קומתו. 3 עמות.
זה בפנים או בחוץ?
מה זה?
זה בפנים או בחוץ.
לא משנה.
זה במשכן, לא?
משנה.
זה במשכן, נו, ו...
לא, זה המזבח הפנימי או המזבח החיצוני?
לא, המזבח הפנימי מופיע בסוף פרשת תצווה, זה מה שבחנתי את נתנאל מישהו הרגיש. מזבח הזהב זה אחת הקושיות החמורות. מזבח הזהב מופיע בסוף פרשת תצווה, הוא לא מופיע בתרומה. עם המשך חוכמה, עם ההסבר המיוחד על הדבר הזה, שם נזכר לראשונה בתורה יום הכיפורים. כי כתוב, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. זה מזבח הזהב. אבל כאן, ושלוש עמות קומתו, ועשית קרנותיו וכו' וכו', ועשית מחבר. בקיצור, זה לא גובה שחייב, זה לא גובה שעשו איתו... כן, כן, בסדר, אבל זה לא...
צריך לעבור משם לסובב?
כן, 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 היה שם מרחק מסוים והיו עוברים. בקיצור, השאלה הראשונה היא, איזה מעשה קדים? אני רואה שאתה מבסוט מהסיפור. איזה מעשה קדים? האם הסיפור של שבירת הרגל או הסיפור של שפיכות הדמים? והגמרא דנה על זה. זה לא חידוש שאנחנו מחדשים עכשיו. הגמרא בהמשך דנה מה היה קודם, מה היה, הגמרא אומרת, אי מעשה קדים, אילא אימא דשפיכו דמים, אשתא שפיכו דמים לא תיקנו פייסא, נשברה רגלו תיקנו, אלא דנשברה רגלו קדים וכו' וכו'. השפת אמת, בחידושים שלו ליומה, אומר כאן הסבר נפלא מאוד. והוא אומר, הוא אומר פסיכולוגיה. פסיכולוגיה מעניינת, שאפשר להבין מה הוא מתכוון. מה הוא אומר? הוא אומר כך, אני קורא בחידושי השפת אמת. מעיקרה, סבר קראי בעל מעיינו דאותו כהן שהרג את הנפש, בוודאי רשע היה, ולא ברישי הסכינן. כשראו בבית המקדש שאחד דקר את חברו, בגלל זה לא עושים תקנות חדשות. כי מה אומרים? שוגע. מה אנחנו, בשביל זה נעשה תקנות חדשות? זה לא דבר נורמלי שאחד ילך ויהרוג את חברו. דלא שכיח אחי בין הכהנים, ולכן לא היה צריך לעשות תקנה בשביל זה. בגלל שאחד הרג את השני יעשו תקנה שמעכשיו צריך לעשות פייס, זה דבר לא נורמלי, זה דבר לא הגיוני, מה פתאום שאחד יהרוג את השני? אז לא עשו את זה בשום פנים ואופן. אבל בדחיפה באלמה שאינו כדי להעמיד. אבל אם הם הגיעו למצב ששניים רצים, ותוך כדי ריצה אחד דוחף את השני, אז אמרו אם הגענו למצב כזה, אלא שנשברה רגלו, שפיר גזרינה. אז ודאי שהיה צריך לגזור על העניין הזה ועל הדבר הזה. זו הנקודה הראשונה. זאת אומרת, הגזרה לא הייתה על ההריגה, כי הריגה זה דבר לא נורמלי, ועל דברים לא נורמלי, כמו שהגמרא למשל בבבא מציעא אומרת, וכי בשופטין אין עסקינן. זאת אומרת, האם אנחנו מדברים על אנשים ש... כשמתקנים תקנות, כשיש הלכה, רבי יעקב תמיד היה רגיל להזכיר לנו את זה, היה אומר, איפה כתוב בשולחן ערוך שאסור להתפלל עם חתול ביד 18? הנה, כולם מסתכלים עליי בצורה מוזרה. מה זאת אומרת? כי איפה זה כתוב? למה זה לא כתוב? כי כל בן אדם מבין שלא באים לתפילה עם חתול ביד ועומדים להתפלל 18. אז זה לא כתוב, ולכן זה אומר שזה מותר? זאת אומרת, יש איזה היגיון מסוים שלפיו הגמרא, ההלכה, המשניות, כל הדברים האלה בנויים באיזשהו היגיון מסוים. זאת הערה של השפת אמת. עכשיו, אנחנו מתחילים להגיע לבעיות. אז אני מתחיל לקרוא שוב. תנו רבנן, מעשה בשני כהנים, והזכרנו את התוספתא, מעשה בשני אחים כהנים. האם זה כהנים סתם או שני אחים כהנים? או שראינו בתלמוד הירושלמי, מעשה באחד שקדם את חברו. לא יודע מה זה. שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. אמרנו, הכבש אורכו 32 אמות ומגיעים לראש המזבח. עכשיו אני מתחיל את הבעיות שלי. קדם אחד מהם לתוך 4 אמות של חברו. אין לזה שום הסבר למשפט הזה בעברית. שום הסבר. כולם מתחבטים ומתלבטים בעניין הזה. למה אין לזה שום הסבר? כי מה המשמעות? קדם, אם היה כתוב, קדם אחד מהם לתוך 400 של מזבח, אני מבין, רצו, ואחד הגיע ראשון. אבל מה זה קדם אחד מהם לתוך 400 של חברו? איזה 400 יש לחברו פה?
אז במשנה כתוב.
מה זה? במשנה כתוב, אני קורא את הברייתא הזאת. במשנה כתוב, מה כתוב? במשנה כתוב... במשנה כתוב, רצים ועולים בכבש הוא 32 אורך, וכל הקודם להיכנס, זה לא מה שכתוב, תראו את רש"י על המשנה, וכל הקודם להיכנס לתוך 400 עליונות של כבש הסמוכות לראש המזבח, זכה לתרום, אבל פה כתוב לתוך 400 של חברו, לא לתוך 400 של הכבש.
הוא התקרב אליו, אולי הוא התקרב אליו.
רבו ישי, אני אומר לכם, תעיינו בפרשנים, כולם מתלבטים בשאלה הזאת, מה זה? איך להסביר את זה? מה זה התקרב אליו? אז זה 400 של חברו? זה שלו? בסדר, אז...
מה הבעיה? מסביבו?
כל הזמן אפשר לומר.
היה 5 על 5, נכון?
כן.
שבר לו בכל
צד מנצריח
כזה, נכון? ריבוע כזה, נכון?
כן. 5 על 5 זה, כמו שנמדו אותי בחשבון, זה ריבוע. בהנדסה אולי. כן. לא הבנתי, מה זה כאילו 2.5?
לא, מטר.
כן, 5 אמות זה 2.5 מטר, כן. אנחנו כל דבר בודקים פה, יש היום אווירה, כל דבר בודקים.
לא, עכשיו נכון, הצריכים האלה של
ה... קרנות.
צריכים. עכשיו אולי זה הוריד כאילו 0.5 מטר, ואז הולך ל-400, נכון? ואז כאילו הוא היה למעלה בכלל, זה היה 400 שלו. הוא הגיע למעלה, ואז הוא
התעדבן
עליו, אז הוא...
אולי. בכל מקרה...
רב, אולי יכול להיות ש-400 זה לא בדיוק 400 פיזי, יכול להיות ש-400 זאת אומרת, המקום שהוא רץ בו?
יכול להיות. אז במנחת ביקורים על התוספתא, במנחת ביקורים על התוספתא, אני אומר, יש פה בעיה לשונית, תחבירית. הוא אומר שקדם למזבח בדלת אמות, אני מצטט, שקדם למזבח בדלת אמות, קודם שהגיע דלת אמות של חברו. זאת אומרת, כנראה שהכוונה היא שחברו הגיע כבר למעלה, והוא נדחף פנימה לתוך הדלת אמות הללו. אני אומר את הדברים הללו על רקע, הגרסה של הירושלמי היא הרבה יותר פשוטה. תסתכלו בירושלמי שלפנינו, מעשה באחד שקדם את חברו בתוך ארבע אמות של מזבח. זה אני מבין בצורה פשוטה. אבל בתוך דלת אמות של חברו, זה לא משהו בעברית פה לא מסתדר. ואני אומר שוב, לעיין בכל הפרשנים של העניין, כולם מתלבטים ומתחבטים בשאלה הזאת, והירושלמי בתוך ארבע אמות של מזבח הרבה יותר מובן.
רק בבלי כותב 400 שכם לא רוב, כל השם עם 400.
אז אני אמרתי שלכן שזה קשה. לכן התכוונתי לומר שזה קשה. הלאה. הרשש לדוגמה, הרשש, מחק את שתי המילים הללו של חברו. זה לא הסתדר לו, הוא אומר צריך למחוק את שתי התיבות הללו, בגמרה. כי זה לא מסתדר הגרסה הזאת. והוא מנסה להסביר את זה. אז אני אומר, להתבונן בדבר הזה, המשפט הזה כפשוטו, הוא לא כל כך פשוט. אז נחזור להתחלה. מעשה בשני כהנים, שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, קדם אחד מהם לתוך 400 של חברו, או בתוך 400 של מזבח, כמו שאומר הירושלמי. הסיטואציה מבחינתנו, אנחנו מתבוננים בדבר, יש לנו מזבח, ולמזבח הזה יש כבש, אמצעים ויזואליים, הייתי צריך למעשה לבוא פה עם ברקו, להקרין את זה פה, להביא את אברהם חיים מויאל ומוטי ג'רבי ומאיר ולעשות זה, אבל בסדר. אז יש לנו מזבח, זה התפוח. זה ה... לך יש קשרים איתם, הייתי מנצל את זה. אז זה התפוח, וכאן הכבש ורצים אליו, והם מגיעים לפה, הם מגיעים כאן לקו הסיום של הכבש, ואחד מגיע לתוך 400 של חברו, כאילו הוא נדחף גם כן להגיע לעניין הזה. עכשיו, מכיוון שהוא ראה שחברו קודם לו, אז אומרת הגמרא, נטל סכין ותקע לו בליבו. ואני עדיין בצריך עיון, וכל מה שזעקתם ושעקתם וגאיתם קודם בבחייה לא עוזר לי עדיין להבין את העניין, מאיפה הייתה לו סכין? אני מקבל את מה שעומר אמר קודם, שאולי, ויש לזה אולי סימוכים במאירי, שיכול להיות שהתקרית הזאת הייתה למעלה, ולאחר מכן הוא בא, הוא עלה למעלה, הוא דקר אותו, אבל זה לא כתוב לפנינו. השערות אנחנו יכולים לומר כמה שאנחנו רוצים. אין מי שימנע מאיתנו לומר את ההשערות האלה. בהבנה פשוטה, כשאתה קורא את הסיפור, משמע שכל זה קרה על המזבח למעלה. כן, דוד.
שפת אמת אמר שהכהן הזה היה רשע. אז אולי היה לו סכין. בן אדם כזה, בן בליעל.
יכול להיות.
מי מסתובב
כהן בן בליעל?
נכון, יכול להיות שזה היה. הנה חינני, יכול להיות שזה היה. בכל אופן, נטל סכין ותקע לו בליבו. זאת אומרת, זה בליבו, הוא ידע בדיוק איפה הלב, והייתה לו גם מטרה מוצהרת בעניין הזה. הוא לא נטל סכין כדי לפגוע בו, אלא הוא תקע לו בליבו, וזה דרך אגב מופיע בכל...
את הסכין.
מה זה?
את הסכין, כאילו ידוע על הסכין מדבר, כאילו הייתה מוכנה לזה.
יכול להיות. זה הירושלמי, נטל, זאת אומרת, נטל חברו את הסכין, הסכין המפורסמת.
הסכין זה משהו, זה היה...
אבל השאלה הגדולה היא, אני אומר עוד פעם, אני מתלבט, אם אני אספיק לחזור לרב אביגדור לא נמצא היום, אבל ימי רביעי, אבל בהבנה פשוטה, אם באמת הכהנים מסתובבו עם סכינים במקדש, לא ברור. מה הוא? היה רב אביגדור בית מדרש, אז אולי נמצא אותו אחרי השיעור. בקיצור, הוא נוטל את הסכין, והוא תוקע לו בליבו, וכמובן, שלא יוצאים הרבה אנשים בחיים אחרי כזה עניין. עמד רבי צדוק על מעלות האולם, ושימו לב למה שמופיע בתוספתא בשבועות, על מעלות האולם בהר הבית, ויש כאן נפקמינה גדולה מאוד. זאת אומרת, אם זה הצורה של המקדש, כשזה קודש הקודשים, זה קודש הקודשים, וזה הקודש, אז יש כאן מעלות. יש כאן מעלות, יש כאן מדרגות שעולות לאולם. אבל יש גם מעלות בין עזרת ישראל לעזרת נשים, ויש גם מעלות הרבה יותר למטה. עכשיו, למה נפקמינה? אם רבי צדוק הזה היה כהן בעצמו, לא כתוב עמד רבי צדוק הכהן, עמד רבי צדוק, כמדומני בכל הגרסאות, בא רבי צדוק, בא רבי צדוק, בא רבי צדוק, בא רבי צדוק, ועוד פעם בא רבי צדוק. לא כתוב שהוא היה כהן. עכשיו, הפרשנים דנים מי זה היה רבי צדוק הזה. ואם נגיד שהוא היה כהן, הרשש למשל אומר שהוא היה כהן והוא עמד על המעלות הללו.
על המדרגות האלה של הר הבית. אבל רק כהן יכול לעמוד בהם. האחרים אומרים, הוא בכלל לא היה כהן. וממילא יכול להיות שהוא עמד כאן, על המעלות הללו. כי הוא הרי רצה, הוא פנה לעם ישראל והוא דיבר עליהם. אם הוא עמד כאן, מי כבר יכול לשמוע אותו? הרי מדובר פה על מרחקים מאוד גדולים מבחינת השטחים והגדלים וכו'. לא רמקולים, לא אמצעי הגברה, לא MP, לא, בקיצור, לא שום דבר. אז איפה הוא עמד? הרשש אומר שהוא עמד על המעלות הללו כי הוא היה כהן והיה מותר לו להיכנס לשם. רוב הפרשנים לא מקבלים את זה. רוב הפרשנים לא מקבלים את זה ומנסים לזהות אותו. האם זה אותו רבי צדוק שנזכר בזמן רבי יוחנן בן זכאי? נפקמינה, שכנראה רוב שנות בית שני התנהלו בלי פייס לכהנים. כי רבי יוחנן בן זכאי, תקנות החורבן, זה בזמן החורבן. אז אם הוא היה בתקופתו, יש עוד רבי צדוק שנזכר בקדמוניות היהודים אצל פלביוס, ואז הסיפור הזה יכול להיות 60-70 שנה לפני החורבן. יש כאן בעיה לזהות את רבי צדוק הזה, כן.
מה שדיברנו שעכשיו על צדוק
ושהצדוקים, לא, זה לא קשור. צדוקים וביתוסים, לא בהכרח. רבי צדוק, אנחנו, יש, היה כהן, היה כהן רבי צדוק, באגדות החורבן בגיטין יש רבי צדוק, יש שהוא התענה תעניות ובזכותו זה שם שמופיע. מה?
גוגל ידע רבי צדוק.
גוגר, כן, נכון, זה גם מופיע.
אין קושי של תומת מת וקושי במזבח?
תכף נדבר על זה. שנייה אחת, תכף נתייחס לזה. נתייחס לדברים האלה. הוא לא מת. יש פה דיון מעניין מאוד של...
אף אחד לא בא ומוציא אותו, אז הוא מן הסתם ימות שם.
תכף נראה, זה דיון של הרב מצ'יבין, על אדם שמפרפר מה דינו. תכף נתייחס לזה. אז בקיצור, אז יש לנו את רבי צדוק, שאנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא, אבל זה פחות או יותר התקופה והעניין. והוא עומד על מעלות האולם, והזכרתי שהתוספתא בשבועות כותבת הר הבית, והרתבה בחידושים שלו ליומה מסביר את המשמעות של העניין הזה. פירש רשי, מה זה על מעלות האולם? אז קודם כל בוא נקרא את רשי. רשי אומר לנו על מעלות האולם, אומר רשי, בהר הבית, אולמות הרבה בנה שם הורדוס, כמו שכתוב בספר יוסף בן גוריון, על מעלות האולם בהר הבית, אולמות גרסינן בתוספתא. הריצווה, אחרי שהוא מביא את רשי, כלומר, דאילו באולם עצמו, במעלות שבינה לבין המזבח, לא משמע שיהיה עומד שם להכריז לישראל דבריו. אז ממילא אנחנו רואים שהריצווה סבר שכנראה הוא לא היה כהן, והוא לא יכל לדבר שם, אלא באמת הוא ירד, כנראה, שבמקומות הללו נבנו כל מיני אולמות, כל מיני מקומות, הרי מבחינתנו הר הבית סתום ונעלם, אין לנו מושג מה יש שם, לא מה יש שם למעלה, לא מה יש שם למטה, אנחנו כל הזמן שומעים על חפירות ועל עניינים ועל דברים, אבל מצאו שם הרבה מאוד אולמות, מה שנקרא אורוות שלמה, כל מיני דברים שבשנים האחרונות בני דודינו חופרים שם ומזיזים שם ועושים שם, זה הכל דברים שקשורים לאולמות האדירים הללו שאורדוס בנה. אז אומר רשי את העניין הזה, אומר הריטווה את הנקודה הזאת, וממילא היו שם כמה וכמה אולמות, הוא אוסף את כל האנשים, ולכן הראיתי גם את הצילום הזה כדי שלא נתבלבל, יכול להיות שהוא עומד כאן, הוא עומד יותר למטה, הוא לא חייב להיות כהן, ואז מה הוא אומר? כן.
אבל כבר שמענו על קרוז שאומר משהו ושומעים את זה בגיל פרסאות, כהן גדול.
זה אחד מהניסים שהיו במקדש, אבל כשרבי צדוק בא לדבר על מקרה ספציפי, יהיה לו נס.
נו, אז למה לא? כאילו...
למה לא? אני, אולי הקדוש ברוך הוא יעשה עכשיו נס לגילת שליט והוא יבוא לפה.
אבל זה בתוך בית המקדש, זה לא...
כן, אבל הניסים שנעשו במקדש, כשאתה ואני היינו עולים למקדש, זה דין אחד, וכשהעבודה השגרתית והמסודרת היה בניסים כל היום.
רק אחד היה קרוז כזה, זה לא כולם היו כאלה.
לא, אבל הגמרא ביום מדברת על הדלתות שהיו ננעלות אוטומטית, היה כל מיני ניסים בעבודת המקדש, אבל לא כשלפלוני יש איזה בעיה והוא עומד לדבר, היו עושים לו נס. לא עד כדי כך. אז עמד רבי צדוק... כן, אפשר לראות אותו. אם תרשה לנו להמשיך, אנחנו נראה אותו. מה?
אה, מזבח לא הפוך.
לא בטוח, זה... יש פה דיונים, מדידות, הרב גורן. אבן השתייה. מה?
הרייבד חולק עליו, לא?
הרייבד?
כן.
הרייבד חולק על מי?
לא, לרייבד יש איזה דעה מוזרה לגבי המקום של קודש הקודשים.
יכול להיות. אני לא יודע, אנחנו מדי פעם ככה עוסקים בסוגיה הזאת. רב זמן קורן הוא מומחה גדול. יש כמה יהודים שהוא חולק על הרב גורן גם כן. זאת אומרת, יש פה כמה דברים בעניין הזה. עמד רבי צדוק על מעלות האולם, אמר, מה הוא עושה? אחינו בית ישראל שימו. הרי הוא אומר, כי אם מצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, אנו, על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? מה זאת אומרת, על מי להביא עגלה ערופה? על מי נופלת האחריות לסיפור הזה? זאת אומרת, יש כאן סיפור קשה. על מי זה נופל? על העיר? מי זה על העיר? על תושבי ירושלים? או על העזרות? מי זה העזרות? מי שומר על העזרות? הכהנים.
למה זה ייפול
ירושלים? מה זה?
למה שזה ייפול ירושלים?
כי זה קרה באיזשהו מקום. זה קרה בתחומי ירושלים.
אין כאן שום עניין של עגלה ערופה בכלל.
בסדר, תכף נראה. זה מליצה. תכף נראה. אז על מי נופלת האחריות? זאת אומרת, האם על תושבי ירושלים או על הכהנים? אומר המאירי, רק תסתכלו בשעון, עוד לא התחלנו, אנחנו כבר בעשרה לשש. אומר המאירי שמה? כך, ירושלים, אני קורא בית הבחירה על יומה, ירושלים אינה מביאה עגלה ערופה, שהרי נאמר באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך, וירושלים לא נתחלקה לשבטים. וזוהי אחת מעשרה דברים שנאמרו בירושלים, ואם כן, זה שאמרו בסוגיה זה, על זה שנתקע סכין בליבו בעזרה, ועמד רבי צדוק על מעלות האולם, ודרש אחינו בית ישראל שימו, הרי הוא אומר כי אם מצא חלל, אנו על מי נביא עגלה ערופה על בני העיר ועל בני העזרה, שמשמען של דברים שאילו נמצא חוץ לעיר, אם מצאו את המת מחוץ לעיר, בני העיר היו מביאים אותה. לא על דרך הדקדוק נאמרה, מה שאתה אומר, על העיר או על העזרות, שהירושלים איננה מביאה עגלה ערופה, ועוד שהרי כתוב בתורה לא נודע מי יקהו, ובזו הרי נודע שהיו שניהם רצים בכבש המזבח, וכשקדם אחד לחברו וזכה בעבודה, נטל סכין ותקע בליבו. אלא לא המראה, אלא על דרך ההרחבה להרבות בבכייה. אנחנו לפעמים מכירים את זה שמקצינים דברים כדי להבין עד איכן הם מגיעים, עד איכן היא המשמעות שלהם. אז מקצינים אותם. הוא לא התכוון רבי צדוק שצריך להביא עגלה ערופה. קודם כל ירושלים לא נתחלקה לשבטים, וממילא לא מביאים עגלה ערופה. וב' מה, פה לא נודע מי יקראו? הרי יודעים בוודאות מי הרג אותו. מה צריך להביא עגלה ערופה? אז זה הסבר שהמאירי אומר שהוא מרחיב לנו את העניין הזה, ויותר מזה, אומר התוספות אצלנו, דיבור המתחיל בירושלים, אומר התוספות, מה זה על העיר ועל העזרות? עזרה לב עירי. מה פתאום שהעזרה צריכה להביא עגלה ערופה? כתוב ויצאו זקני העיר, יש דין בעיר. עזרה היא לא עיר, אלא להפוש את צער בעל מהודה כאמר אחי. שוב, גם התוספות אומר לנו שמטרת הדברים הללו היא להקצין ולהעצים את הדברים הללו כדי להגדיל את הפרדוקס מסביבם, כדי שנבין את זה טוב יותר. מה קורה? אז הוא אומר את העניין הזה, גאו כל העם בבכייה. זאת אומרת, גאו כל העם בבכייה, זה ביטוי שמופיע בש"ס 5 או 6 פעמים, במקומות מרתקים, לא הצלחתי למצוא את הקשר בין הדברים הללו. למשל, באגדות החורבן בגיטין, על אותו בחור ובחורה שהכניסו אותם, ובבוקר התברר להם שהם אחים, אז כתוב שם, וגאו בבכייה. זאת אומרת, יש בברכות יש במקום אחד, בסנהדרין יש במקום אחד. לא, בתורה, אני מדבר על הש"ס. ביטוי, גאו כל העם בבכייה. זה ביטוי... ביטוי מיוחד. אומר הריטב"א, מה זה גאו כל העם בבכייה? כלומר, שהיה מרבה בכייה כשאומר דברים אלו, וכיוון שעל ספק חלל הנמצא בחוץ הקפיד התורה כל כך, כל שכן על ודאי חלל הוא בתוך המקדש. זאת אומרת, תבינו לאיזה קטסטרופה הגענו. אם כשמוציא חלל באמצע האדמה, אז באמצע המקום, באמצע המדבר, אז התורה באה ואומרת שצריך לצאת ולמדוד ולעשות ולפעול וכו', וזה מסתובב סביב כל העניין הזה, אז תארו לכם, בתוך בית המקדש נמצא דבר כזה? איך יכול להיות? ממילא גאו. יש כאן איזו אמירה מיוחדת במינה, מה בדיוק קרה כאן. לכאורה כאן מסתיים הסיפור. עכשיו מה קרה? או מרוב הלם, או מרוב שישראל שעמדו שם שמעו את הסיפור הזה, בא אביו של תינוק. לכאורה, אם הוא כהן, אם הם היו כהנים, אז גם אביו של תינוק הוא כהן. זה לא כתוב. לא כתוב מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא, למה הוא בא, למה הכהנים לא טיפלו בזה מיד. לא ברור מה קרה. זה שלא ברור, זה לא מה שאנחנו יכולים להגיד כל מיני סברות, זה לא כתוב. בא אביו של תינוק, שואל, בעל גיליוני השס, שואל שאלה, מה זה בא אביו של תינוק? האם תינוקות עובדים בבית המקדש? נראה בדבריו, רבי יוסף אנגל, מגאוני, ממש מגאוני הדור שלפני כ-150 שנה, רבי יוסף אנגל, הוא כתב הרבה מאוד ספרים, בית האוצר, אטוון דאורייטה, ומאוד מפורסם וידוע. אז יש לו ספר שנקרא גיליוני השס, כל מיני הערות על מסכתות וכו'. בא אביו של תינוק, צריך עיון, דתינוק בכל מקום פירושו קטן, וקטן הרי הוא פסול לעבודה, ואפילו גדול, הם מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. זה הגיל שבאים לעבודה. כמבואר בחולין, ואיך קרה כאן תינוק לבן חף? אומר בעל הכונן דעה, אחד האחרונים, על מסכת יומה, מתרץ את השאלה הזאת, והוא אומר, בא אביו של תינוק וכו', ואפשר, תירוץ, לא יודע איך להבין אותו, ולא אבי עבודה הוא מותר אף בקטנים. זאת אומרת, הכבש, תרומת הדשן, יש דעה כזאת, שתרומת הדשן זה לא ממש עבודה, וממילא זה מותר גם בקטנים. אבל אם זה ככה, אז למה הם היו צריכים לעשות פייס? הם הרי רצו לעשות פייס מי עובד? זה הסבר אחד. הוא ככה רוצה לומר, זה הסבר אחד. רובן מרגליות, כן.
לא יודעת, זה האבא שלו שמת?
כן. האבא של זה שמת בא להוציא אותם. תינוק. אבל קוראים לכהן הזה כאן ביטוי תינוק, ואני מנסה להסביר מהו. תירוץ של העניות דעתי הוא טוב יותר, מופיע אצל רב רובן מרגליות בניצוצי אור, והוא מביא לזה הרבה ראיות. הגאון הגאונים, רב רובן מרגליות, מסתובת, דיברנו עליו כמה פעמים כבר, אני מגדולי מעריציו, אז לא יודע, ביטוי בעצם לא יפה, גדולי מעריציו, אני מגדולי תלמידיו, לא מעיין בשום דבר שאני לא מסתכל מה הוא כותב על זה, כי זה ממש משנתו קו ונקי. מי שהיה עם הישיבה בתל אביב, ביום חמישי האחרון, הראיתי לרב רוני איפה היה הבית שלו. הגר בחוב יבנה, ליד בית כנסת הגדול. ולצערנו נפטר בלי ילדים וכו', הוא קבור בנחלת יצחק, משתדלים מדי פעם לפקוד את קברו. אז הוא כתב הרבה מאוד ספרים, בעיקר הערות מחכימות, והוא לא מביא את הקושייה של הגיליוני השס הזה, אבל הוא מביא ראיות מעניינות מאוד. והוא כותב, אם שכבר עלה בכבש לעבוד עבודה והרי הוא גדול בשנים, אם כל זה, במצב זה, שלב אביו דווה עליו, נקרא תינוק. עיין ברמב"ן שמות, ויקרא ילד והוא גדול, כמו שכתוב בישמעאל, וישמע אלוקים את כל הנער, למרות שהוא היה מבוגר, רוצה לומר שמלשון זה נראה כי נער מגודל היה, ובכל זאת כתיב, תשלח את הילד תחת אחד השיחים, למרות שישמעאל כבר היה גדול. לפי שחולה היה, נקרא בשם געגועים. ועיין ברות, וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר יהיו שני בניה, ואחרי שנשאו נשים וישבו שם כ-10 שנים, כתיב, תישאר האישה משני ילדיה ומאישה. הם כבר היו אנשים מבוגרים, הם התחתנו, משני ילדיה ומאישה, נתקנו אז ילדים. ונזכרתי בדבר שמופיע בג' אלול, בחוברת שהוציא רב צבי יהודה כשהרב נפטר, כשפעם דיברו עם הרב קוק, כשהוא ישב שיבי על אמא שלו, ואמא שלו נפטרה כשהוא היה די מבוגר, וראו שהוא ככה גם כן נפשו אגומה עליו וכו'. אז אמרו לו, הייתי היום בניחום אבלים, אמרו שם וורט נחמד מאוד, אשתו של הרב אדרי יושבת שבעה על אחותה, אז הלכתי היום עם אשתי לנחם אבלים שם, סיפרו שם וורט יפה, שכשיהודי נפטר זקן, אז אומרים, אפשר לעשות, נפטר זקן, זה לא דרך העולם. כשיהודי נפטר צעיר, אומרים, זה דבר שלא כדרך הטבע. זה לא כדרך הטבע. אז מי שנפטר באמת, מתי עושים תשובה? זאת אומרת, מתי מבינים כשמישהו מת קרה משהו? אם הוא זקן מדי, אומרים, טוב, הוא זקן מדי. אם הוא צעיר מדי, אומרים, זה שלא כדרך הטבע, אבל קרה פה איזה משהו. אז יש פער קטן מאוד של שנים, שבהם כשאדם נפטר, באמת מעיינים בסוגיה הזאת. אמרו את זה שם בדרך הבדיחותה. אז הרב קוק אמר, אתם יודעים למה אני עצוב? כי אמא שלי, אמא זה אמא, כמו שאומרים הפולנים, אז אמא שלי, היא קוראת לי הילד היקר שלי, הוא אמר את זה ביידיש. אני מניח שרוב היושבים פה ליד השולחן לא בקיאים ביידיש, אז אני לא חוזר על זה במאמלושן. אז הוא אמר, מאמלושן, לשון האימא, אתה רואה? אפילו, איך אני יכול להגיד את זה ביידיש? אז הוא אמר, מי יקרא לי הילד היקר שלי או משהו כזה? רק אמא שלי הייתה קוראת לי ככה. כולם קוראים לי הרב, הרב הגוין, הרב הפה, הרב הראשי, הרב הזה, הרב הזה. אז על זה אני עצוב. שאימא שלי כבר לא תקרא לי כמו שהייתה קוראת לי. ממילא אומר רב ראובן מרגליות, הבן אדם הזה שרץ למזבח הוא היה אדם מעל גיל 20. אבל כשאבא שלו בא לטפל בו, בא אביו של תינוק, הוא האבא. הוא מרגיש שהילד הזה רק אתמול נולד, פתאום עכשיו הוא עם סכין.
אם הוא אבא, אז הוא מדבר על סכין.
מה זה?
אם הוא כל כך אבא, אז הוא מדבר על
סכין. תכף, אז ההמשך, רגע, יש לי עוד דקה, תתן לי לגמור. אנחנו נגמור את כל העניין. אז לא באמת, אנחנו צריכים למצוא איזה נועל שהשיעור הזה, אנחנו מפסידים הרבה דובדבנים טובים. אז בקיצור, אז זה התינוק וזה רב ראובן מרגליות, ולזכור את זה שלפעמים מתוך געגועים, במצב מיוחד, גם אדם מבוגר קוראים לו, זאת אומרת, מבחינת האימא, גם כשאדם הוא בן 50, אז הוא הילד הקטן שלה, זה לא משנה לה. זה שהיא זכתה לאריכות ימים והבן שלה בן 50. אז זה הבן שלה, זה הילד הקטן שלה. היא זוכרת שהיא לקחה אותו לגן כשהוא היה, לא עם טיטולים, כי לא היה אז טיטולים, היה עם חיתולים, וכו' וכו' וכו'. זה העניין וזה הדבר. עכשיו בוא נמשיך הלאה. אז יש לנו כבר הסבר לבא אביב של תינוק. בקיצור, הסיפור הזה מתחיל להתבהר כבר. כל הקושיות שהתפתחנו בהם, מתחיל להיות כבר סדר בבלגן. מצאו מהאבא, כשהוא מפרפר, מפרפר הכוונה היא עוד לא חי, זאת אומרת לא חי ולא מת. אמר, עכשיו, הזכרתי קודם את הגאון מצ'יבין, יש תשובה שלו שהוא מפה רוצה להסיק מהסיפור הזה, האם, איזה דין יש לאדם מפרפר? האם יש לו דין של מת? הכהנים שהיו שם נטמעו או לא נטמעו? איך לדון את זה? אז הוא דן בתשובה מסביב לעניינים הללו. אמר, הרי הוא כפרתכם, מה זאת אומרת הרי הוא כפרתכם? איך אתם מבינים את זה? מה?
לא, כפר.
מה זה הרי הוא כפרתכם?
הוא יכפר עליכם על כל ההבנות.
מה זאת אומרת יכפר עליכם? תסבירו.
על העזרות, על מה הדרשה של רבי צדוק כולה?
רואים את הביטה שלו, ואז כאילו מה שהיה אמור להיות להם.
יופי. אז אני לוקח את מה שברל אומר ואני מסביר את דבריו של ברל, הוא יגיד לי אם אני צודק או לא. כשאנחנו מביאים עגלה ערופה, מה המשמעות של עגלה ערופה? איך מסיימת התורה את פרשת עגלה ערופה? ונכפר להם אדם. זה הכפרה שהביאו עגלה ערופה, זה מכפר על הנפש שנטלו ולא יודעים מי לקח אותה. עכשיו גיבלתי פה קרה דבר כזה, מי מכפר על הסיפור הזה? אומר המערשה כאן, אומר המערשה שהם היו מוטרדים מאוד מהכפרה שלהם. אומר המערשה, דקאמר דלא שייך עגלה ערופה בעזרה ובירושלים, כי אמר רבי צדוק אחי למה להרבות בחייה, ובמקום שמביאים עגלה ערופה כתיב ונכפר אדם, אבל בעזרה וירושלים, כיוון שהם מביאים עגלה ערופה, במה יתכפר אדם? איך התכפר עכשיו? הרגו פה מישהו. איך עכשיו מגיעים למצב של כפרה? ובזה התיישב שבא אביו של תינוק ואמר, הרי הוא כפרתכם. רוצה לומר, כיוון שאי אפשר להתכפר בעגלה ערופה, הרי הוא כפרתכם. כשהוא ימות עכשיו, הוא עוד לא מת. כשהוא ימות עכשיו, ממילא אתם תזכו לכפרה. זה יכפר לכם על העניין הזה. זה מה שיוצא כאן, הרי הוא כפרתכם כשהוא ימות. כן, מה רצית לשאול?
שהם הרי כפרתכם.
מה זה?
הרי אני כפרתכם,
איך אפשר להסביר את זה? כשהבן של אדם מת, זה כאילו שהוא מת. זה באיזשהו מקום, העניין הזה הוא, האדם, זה ההזדהות הכי גדולה של האדם, זה הבן שלו.
אני כפרתכם, עדיין תינוק מפרפר. וזה שהוא עדיין מפרפר, אתם לא תמיד.
אז מה אתה מרוויח מזה?
לכן זה
התכפרה,
כאילו, זה שהוא עוד לא מת,
עוד לא נטמאתם. זה שהוא לא מת, עוד לא נטמאתם, נכון, אבל לכאורה הוא תכף עתיד למות, הוא מפרפר.
אבל יכול להיות שאתה אומר, כתוב אחר כך כתוב אחר כך
אין כאן אבא אמינה שיחיו אותו, זה ברור שהוא הולך למות.
אבל הוא לא
יטמא
אותם.
נכון, אבל הם צריכים כפרה על מה שקרה כאן. אז איך הכפרה? אז אומר המערשה,
רק מי שהרג אותו צריך כפרה.
כן, אבל זה...
לא מי... שכי קרקסה.
נכון. קודם כל, זה שהרג אותו. ובית, אולי יותר מזה, אולי הכהנים שהביאו למצב כזה, שככה מתנהלת העבודה בבית המקדש, שדבר כזה קורה בדלת עמוד שלהם. למשל, סיפור שהיה ברובע לפני 25 שנה. יהודי אחד רצח את אשתו. באותו יום רב אביגדור התפטר מהרבנות ברובע. הוא עבר לשבת ברמב"ן, אז עזרת נשים הייתה בנויה אחרת. הוא עזב את הכיסא שלו ועבר לשבת אחורה. קיצור, השתגעו, אני תלמיד בישיבה, לא גרתי ברובע. היה פה מאומת אדירים בכל הרובע. יהודי אחד, חולה נפש, מוגדר כחולה נפש, רצח את אשתו, לא רחוק מישיבת הכותל. אז רב אביגדור באותו יום, ושאלו אותו, הוא אומר, מה זאת אומרת? כתוב עם מעיני העדה. מה זאת אומרת? אם יהודי רצח את אשתו, מי אחראי על זה? אני הרב של הרובע, זה באחריותי. ואז הלכו לרב שלמה מזלמן והפכו את העולם שרב אביגדור הסכים לחזור בו וכו' וכו'. אבל הוא הרגיש אותו דבר כאן, הכהנים שקרה דבר כגון זה. אז זה עליהם. אז הוא אומר, כפרתכם, זאת אומרת, הוא תכף ימות ויקרה מה שיקרה. בקיצור, ללמדך, מצאו כשהוא מפרפר, אמר הרי הוא כפרתכם, ועדיין בני מפרפר, זה קשור למה שאמרתם. לא חולק עליכם בעניין הזה. ועדיין בני מפרפר ולא נטמא עסקים. זאת אומרת, לא נטמא עסקים, גם אתם לא טמאים. ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. מסביר המאירי, מה זאת אומרת קשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים? אז הוא אומר, והוא שאמרו כאן באחד שנתקע סכין בליבו, והיו מתיירעין על תומת הסכין, שהוא כלי שרת, ואמרו עדיין הוא מפרפר ולא נטמא את הסכין. זאת אומרת, יש פה איזה דבר לא נורמלי. אנשים חוששים לתומה הזאת של הסכין, ויותר מזה, אומר רב חיים גריינמן בחידושים וביורים, מה זאת אומרת שהם חוששים לסכין ולא חוששים לבן אדם? אף על גב דאחה, זאת אומרת, הוא מקצין את זה עוד יותר, אף על גב דאחה בדאגת האב על בנו קיימינן, באים ואומרים לאבא, הבן שלך עומד למות, דאגת האב על בנו קיימינן, מכל מקום, כיוון שהורגלו בשפיכות דמים כולי, היי, נעשו אכזרים גם על בניהם. היינו מצפים שהאבא יגיד, מה מעניין אותי הסכין? הסכין תהיה תמאה, הסכין תהיה פסולה, הסכין תהיה פגומה. מה זה מעניין אותי? אבל מכיוון שליבם נעשה גס כל כך בעניין הזה, אז גם אבא מאבד כבר את חוש הביקורת, איך הוא צריך לנהוג כלפי בנו וכו'. אנחנו ממש מאחרים ואני לא אוהב את זה, אז אני רק אסיים ונסיים את הקריאה ואני אגיד את המסקנות שאני מסיק מתוך הסיפור הזה, את המסקנות הקשות. אז ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן הוא אומר, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, זה היה כמו שאמרנו בתקופת בית ראשון, היי מעשה קדים, זאת אומרת, על זה כבר דיברנו, לא צריך לקרוא את זה. עכשיו, מה המשמעות של הדברים הללו? אז קודם כל, יש מישהו שרואה בסיפור הזה איזה צד חיובי? שקוראים את הסיפור הזה.
יש פה איזשהו שקשה עליהם תומת כלים.
זאת אומרת שמה?
הם מאוד הקפידו על זה, מאוד זה היה חשוב להם.
היה חשוב להם, בית המקדש היה חשוב להם. מה זה? המקום היחיד, תכף, זה אני רוצה להתייחס לזה. מה?
המקום היחיד ש...
מה אמר הכהן הזה שיושב פה? הוא לא מדבר על רצח הכהן הזה, הוא כהן בסדר. הוא אומר שהגרסה... אני אסביר תכף את מה שהוא אומר. נתנאל אומר לנו בצורה מאוד יפה ומביאים את זה בשם הקוצקר וזה מופיע גם בשיחות המוסר של רב חיים שמולביץ' וגם בדעת תורה של ירוחם שאולי יש פה צדדים חיוביים. אולי אנחנו רואים עד כמה לאנשים היה אכפת מעבודת המקדש. למה לראות בזה רק דבר שלילי?
והגמרא בהמשך אומרת את זה כאילו ב...
נו.
הגמרא שואלת פה, כאילו, מה היה? האם הם זלזלו בכבוד המת, או האם הם ראו את טהרת המקדש, כאילו...
נכון, ואיזה מסקנה הגמרא מגיעה?
שהם כבר מכירים.
שהם... לא זוכר.
שכבוד המת ירד שם, לא זוכר. נתן שעות עברות בגלל דם
נקים, שכתוב שם דל, זל וכו'. אז יש שם את הביטוי הזה. אז לכאורה, אולי יש פה צדדים חיוביים גם. אנחנו רואים לפחות שהגמרא דנה בזה. זאת אומרת, יש דיון בגמרא אם זה עדיף או לא עדיף וכו'. אז הירושלמי ובעל העלי תמר מאיר על זה. הירושלמי מוסיף מילה אחת שלא מופיעה בשום אחד מן המקורות. הירושלמי מוסיף לגנאי. זאת אומרת, שהדבר הזה היה לגנאי. הדבר הזה אי אפשר לדרוש אותו לטובה. במקום שהורגים אנשים, גם אם זה לטובת עניינים רוחניים, זו קטסטרופה. ובזה אני רוצה לסיים ולומר איך אני מבין את הסיפור הזה. מה התפקיד של הכהנים בעולם? מה עשה אהרון? אוהב שלום, מרבה שלום. זה התפקיד של הכהנים. התפקיד של הכהנים הוא להרבות שלום. כשהתפקיד של הכהנים משתבש וכהנים רוצחים אחד את השני, אז כל סולם הערכים של עם ישראל משתבש. ואז אבא לא יודע מה יותר חשוב לבן שלו. כשאנחנו חיים בעולם נורמלי, אבא יודע שהתכונה הבסיסית של אבא זה להציל את הבן שלו. לא לדאוג לא לסכינים ולא לטומאה ולא לטהרה ולא לבית מקדש ולא לכלום. הבן שלך מפרפר ועולה, תציל אותו. מה אתה דן פה עדיין מפרפר, טומאת סכינים וכל הדברים הללו? אבל כשסולם הערכים, מה זה?
אפילו לא לכפרה.
אפילו לא לכפרה, בדיוק. מה זה מעסיק אותך עכשיו, זה יהיה הכפרה שלכם? אבל כשכל סולם הערכים משתבש וכהנים הורגים אחד את השני, אותם כהנים שתפקידם להרבות שלום ולהוסיף שלום בעם ישראל, אז אתה רואה מזה שכל סולם הערכים משתבש. אז האבא גם לא יודע מה הוא צריך לעשות עם הבן שלו. וממילא זאת העוצמה של הסיפור הזה, של העניין הזה. אז יש כאן את הפרטים ההלכתיים על סכין ועל טומאה ועל טהרה ועל כהנים ועל שפיכות דמים, כל הפרטים ההלכתיים הגדולים הללו. ויש כאן גם את הידיעות ההיסטוריות, מה היה המצב של עם ישראל בשלהי בית שני, איך התנהלה כל עבודת המקדש. מפחיד. פתחו את מהדורת החדשות בערב, כתבנו מודיע שהבוקר במקדש נרצח כהן, כי זאת אומרת, זה מציאות מפחידה ביותר. והלקח שעולה מתוך הדברים, כמדומני, אפשר להתווכח על זה, אני אומר את זה אחרי ההתבוננות והעיון והלימוד, כשמשתבש סולם הערכים, אתה לא יודע איפה זה נעצר. זה מתחיל בזה ששני כהנים מתקוטטים על דבר שאתה יכול לדרוש אותו, אלא אם כן אתה מקבל את הירושלמי. הירושלמי אומר זה לגנאי, אין דבר כזה, אי אפשר לראות בזה שום צד חיובי בסיפור הזה. אין פה איזה רצון מיוחד לבית המקדש. אבל כשזה משתבש, אז אתה רואה למה האדם יכול להגיע. אדם יכול להגיע למצב שהבן שלו מפרפר, וזה לא אכפת לו, וזה לא מעניין אותו, והוא עסוק בדברים אחרים, ומתבונן בדברים אחרים, וזה שיא הפרדוקס עלי אדמות. לא יכול להיות דבר משונה יותר מסביב לעניינים הללו. יישר כוח, תודה רבה ולהתראות.